אנחנו ננסה לעסוק בסוגיה שמוכרת לכולנו, מוכרת לכולנו סיפור יציאת מצרים, בוודאי מוכרת לכולנו מליל הסדר. ונקודת המוצא שלנו תהיה דווקא אותה מאמרה ידועה שמקורה במשנה במסכת פסחים, שנאמרת בהגדה במקור הראשון. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר ויפו את הבסק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא אכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמרו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אז אם כן, הדברים הידועים הללו, אנחנו ננסה לאתגר אותם בשלוש שאלות, אולי ארבע שאלות מרכזיות, על כל אחד ואחד מן הדברים הללו, בשאלה שאני חושב שעולה מפשוטו של מקרא, לפחות שתיים מהן אני חושב שהן שאלות שממש עולות מפשוטו של מקרא, השלישית אולי קצת יותר, פחות אולי נצמדת למקראות עצמם, וגם נשאל עוד בהמשך כמה שאלות נוספות. פסח על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא לבתי אבותינו במצרים, בנופו את מצרים, בנופו את בתינו, את מצרים את בתינו הציל. שאלת השאלה הפשוטה, מה זאת אומרת את בתינו הציל? הקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא פסח על בתי בני ישראל? הרי כל יציאת מצרים, כדי להוציא את ישראל ממצרים, לגאול אותם, אז ברור שהוא מכה את המצרים על מנת להוציא את ישראל. מה הרבות בזה? הרי כל המכות באו על המצרים. אנחנו אומרים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שעיקר רק את המצרים בדם ובצפרבע ובכינים ובחושך ובברד. אז נכון שפה בתי בני ישראל הם משולבים בתוך בתי מצרים, הקדוש ברוך הוא פסח, הרי כל המכה היא לשם זה. מה החידוש הגדול שאת בתינו הציל? הרי זה פשיטה, לשם כך בדיוק באה המכה. ואת השאלה הזאת לא אני שואל, שואל אברבנאל, תראו בקטע מספר 2, טעם הפסח שנתנה התורה, וכמו שכתוב, אמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל בנופו את מצרים ואת בתינו הציל. וגומר, ולזיכרון החסד הגדול של הצלת בכורי ישראל, באה מצוות הפסח בכל דור ודור, ומצוות קדש לי כל בכור באדם ובא בהמה, ותחתם דבדלו הלוויים, ומצוות ציצית והמזוזה באו לזיכרון המאורע הזה. והוא דבר מתמיה מאוד, כי אם התחייבו המצרים במכת בכוריהם, לפי שהחזיקו ושיעבדו את ישראל שקרם השם בני בכורי, הנה ישראל לא היו מחויבים במיתת בכוריהם על פי שורת הדין, ולמה יומתו? מה עשו? כמו למשל, אם המלך ציווה להרוג את הרוצח לצעקת גואלי אדם של האיש הנרצח. האם נאמר כי המלך עשה חסד עם גואלי אדם העלובים, כלומר משפחת הנרצח, שלא הרגם גם כן? הלא רק הרוצח היה מיתה, ולא הצועקים העלובים? ואיך יספו כצדיק כרשע? וכן היה עניין ישראל שצעקו אל השם בצר להם על המצרים, והישמע אלוהים את נעקתם וקבע את קובעים נפש. האם ראוי שיאמר שיגדיל השם לעשות עמהם חסד ורחמים שלא הרגם בכלל המצרים הפושעים? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? והספק הזה אצלי עצום מאוד, ותמאתי יפלה ופלה על המפרשים, איך לא העירו על זה? עכשיו ששאלה ממש בפשוטי המקראות. שהוא פסח והוא יקד בחורי מצרים ולא בחורי ישראל, איזה אב אמינה יש לקוטב בחורי ישראל? זו שאלה הראשונה. נעבור לשאלה השנייה. מצא זו על שום מה? על שום של הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש בחוגי העולם. האם זו באמת הסיבה שאנחנו אוכלים מצא? הרי על המצא ניצבים, זאת שאלה ידועה ועתיקה, ניתנו לה תשובות שונות ונתייחס לחלק מהן. הרי את המצווה לאכול מצא, קיבלנו לפני שהקדוש ברוך הוא פסח, בראש חודש. בואו אם כן נקרא את המקראות, ונראה שבעצם השאלה היא לא רק על בעל ההגדה, אלא השאלה היא על המקרא עצמו. שהרי, בואו נקרא אם כן בבראשית, בשמות פרק י' ב', מקור מספר 3. ויום אמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור. החודש הזה לכם, ראש חודשים הוא, לכם לחודשי השנה דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית ואם מימת הבית מיות משה ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות איש לפי אוכלו תחוסו על השה שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן הארבעים ולקחו מן אדם ונטו על שתי המזזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. זה ניתן להם כבר בראש חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, פרשה שנאמרה בראש חודש, כידוע. גם אנחנו יודעים את זה מחזל, גם לשון המקרא, החודש פעמים רבות משמעו ראש חודש, כמו לא חודש היום ולא שבת, כך אומרת יש האישה השונמית, האיש לאשתו, או שיאמר לו יונתן מחר חודש, זה ראש חודש. אז אם כן, זה נאמר כבר בראש חודש על מצות ומורים יאכלו. אז מה זאת אומרת על שום שפסח הקדוש בכל בתי בני ישראל? הרי זה נאמר בראש חודש לפני שהאירוע התרחש. אני ממשיך הלאה לקרוא את הפרשה, ונראה שיש בה עוד כמה שאלות שקשורות לכאילו בלבול הזמנים. אל תאכלו ממנו נאו ושל מבושל, אני ממשיך בפסוק ט'. ושל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעה ועל קרבו, ולא תותיר ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם מרגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולאדוני. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם עד בהמה, ובכל אלוהי מצרים, מעשה שפטים, אני אדוני. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה לכם נגף למשחית, בקותי בארץ מצרים. עד כאן, ענייני פסח מצרים, מה שאמור להתרחש בעוד שבועיים, נאמר בראש חודש ניסן, ועוד שבועיים הם יוצאים. אבל עכשיו, בפסוק י' ד', הקדוש ברוך הוא עובר לדבר עם משה על פסח דורות. וזה דבר מוזר ומופלא מאוד. עם כל הפרטים שלה, אני כבר אציג את השאלה, עם ישראל נמצא במצרים. עוד לפני שיצאו במצרים, מדברים איתם על מה לעשות בעוד שבועיים, זה מובן. אבל על כך שתהיה יציאת מצרים, ושיהיה חג, ושהחג הזה יהיה שבעה ימים, ויהיה ביום הראשון שבתון, ויום השני שבתון, מה זה קשור לעכשיו? ולכאורה, כפי שנראה בהמשך, משה רבנו מעביר את זה לעם ישראל. משה, על מה אתה מדבר? אנחנו נמצאים פה במצרים, נכון שאתה מספר לזה שבעוד שבועיים נצא. אבל ראינו כבר 10 מכות, ראינו, היה עוד מכה, וכל מכה היינו בטוחים שעכשיו זה מגיע, עכשיו אתה אומר שהפעם זה באמת, אוקיי, בואו נקווה ונראה. אז אתה מדבר עלינו מה לעשות בעוד שבועיים, אני מבין. אבל אתה מדבר איתנו על החג שיהיה אחרי זה, שזה דבר מופלא מאוד. אני ממשיך על זה, אני קורא עכשיו בפסוק י' ד'. והיה היום הזה לכם לזיכרון. וחגותם אותו חג לנועה לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש מישראל מיום הראשון יום השביעי. ויום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכון נפש ולבדו יעשה. מה זה רלוונטי עכשיו? מה זה במקום עכשיו? דבר איתנו על ניקיונות פסח, שעוד לא יצאנו ממצרים? על זה שיהיה חג ואנחנו נשתגע לפסח ואסור, וזה איסור חמור פסח. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם ארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון, ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום ה-21 לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא ימצא בפתיכם. כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש ההיא מעדת ישראל בגר ובזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכל, בכל משבתכם תאכלו מצות. אני כבר אזכיר כאן את השאלה הרביעית שנעסוק בה, השאלה נוספת. למה אסור לאכול חמץ? בסדר, נניח שאנחנו יודעים למה לאכול מצה. אבל למה אסור? והאיסור כל כך חמור, בא לראה ובא למצא. התורה עצמה, דבר מאוד נדיר, שבתורה עצמה יש כאילו גדר, אנחנו רגילים בדרך כלל שגדרים, סייגים נעשים עדי חכמים, יש איסור תורה וחכמים עושים סייג. פה התורה אומרת, לא יראה לך חמץ, כי כל אוכל חמץ, כאילו התורה עצמה אומרת שלא יראה לך כדי שלא תבוא לאכול. מה החומרה הגדולה? מה הרעיון? מה זה כל כך נורא? בסדר, מצא כדי שנזכור את היציאה. אבל למה? אבל נעסוק בזה יותר בהמשך. אני ממשיך בקריאת הפסוקים, אנחנו עדיין בשאלת המצא. ואז פסוק א', עד כאן דברי השם למשה. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר להם משחו קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזוב ודבלתם בדם אשר בשה והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בשה ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח אדוני על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. כלומר, גם פסח דורות נאמר לישראל. שפה זה מעצים את השאלה, מלא משה מאמין בקדוש ברוך הוא, ודאי יודע, השם אומר לו כבר את פסח דורות. גם זה לא כל כך מובן למה זה חשוב לספר לו עכשיו על דיני פסח דורות שנמצאים אדם במצרים. אבל משה עוד אומר את זה לישראל, שזה ממש מוזר. והיה, הוא מספר עליו, היה כי אמרו עליכם ביניכם, פעם, בעוד שנים, שתשבו בארץ, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בדואג ביצרים את בתינו הציל, ויקוד עם והשתחוו. מוזר. והלכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה, ואהרון כן עשו. ראי בחצי הלילה. ואדוני יקע כל בכור בארץ מצרים, מבכור פורה יושב על כיסו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה, ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדה וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם, גם צונכם גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם, לכו וברכתם גם אותי, ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם כי מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. וישא העם את בצקו טרם יחמץ, משארותם צורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישלו ממצרים כלי חסף וכלי זהב ושמלות, ואדוני נתן את חנה בעיני מצרים וישלו וינצלו את מצרים, וישאו בני ישראל מעמסי סוכות כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף, וגם ערב רב על היתם וצון ובקר מקנה כבד מאוד, ויופו עכשיו הפסוק הקשה, פסוק למתת, הוא היה צריך להיות מודגש, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגות מצות כי לא חמץ. למה? כי גרשו ממצרים ולאכלו להתממה וגם צידה לעשו להם. רגע, 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 רגע. אתם מופיעים מצות כי אתם גורשתם? הרי היה לכם צו לפני שבועיים. אתם מופתעים כאילו? הרי המצווה הייתה על מצות המורים יאכלו כבר בראש חודש. אז פה פסוק למה הם עפו מצות ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים גות מצות כי לא חמץ כי גרשו ולאכלו להתממה וגם צידה לא עשו להם. זאת אומרת השאלה ששאלנו על ההגדה עכשיו היא נשאלת על התורה עצמה. מראשית הפרק לסופו. בראשית הפרק אנחנו שומעים שיש מצווה על מצות המורים יאכלו. והנה פה מגיע הלילה שיוצאים בו ממצרים, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים בגות מצות, כי לא חמץ, למה תגרשו ולא יכולו להתמהמה? הרי הייתה לכם מצווה, מה זה לא יכולו להתמהמה? הייתם צריכים להכין מצות גם בלי זה, בלי קשר לעניין של גרשו ולא יכולו להתמהמה. זאת אומרת, זאת שאלה עתיקה, מה טעמה של המצה? האם, אגב, זה מעניין שהמשנה, שכחתי להביא פה את המקור, המשנה במסכת פסחים, ששם משם מובאים דברי רבן גמליאל, שם הנוסח קצת שונה. הכל אותו דבר כמו פה בהגדה, חוץ מהשאלה של המצה. מצה זו על שום מה? הוא אומר, אז משיב, על שום שנגאלו ממצרים. זה נראה כאילו רבן גמליאל חיפש מצה זו על שום מה, אז הוא הסתכל בפרק, אומר, רגע, רגע, בתחילת הפרק המצה היא בגלל מצווה, בסוף הפרק בגלל שגורשו. אז אני אומר איזה מילה כללית שיכולה להכיל את שניהם. על שום שנגאלו ממצרים. אז למה בעל הגדה הולך ו... כאילו מקלקל את זה, ובוחר בפסוק שבסוף הפרק, כאשר יש לנו בעצם את המצווה לכל מצה כבר מראש חודש. זאת אם כן שאלתנו השנייה. השאלה השלישית היא על המרור. מרור זה, אומר בעל הגדה, רבן גמליאל, שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמרו המצרים את חייו אותנו במצרים, שנאמר וימרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ולבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. פה השאלה אני מסכים שהיא פחות חריפה. אם באמת המרור הוא רק על שום שמרו המצרים את חייו אותנו במצרים, זה יכול להסביר היטב את המרור של דורות. אבל באותו דור עצמו, הם צריכים להזכיר להם את מה שהם עברו במצרים, הם עכשיו יוצאים במצרים. מרור זה על שום מה, על שום שמרו המצרים. הסבר לפסח דורות, אבל לפסח מצרים זה נשאר קצת עדיין... דחוק וקשה. אז הם כן שלושת השאלות שלנו. פסח על שום מה, על שום שהציל הקדוש ברוך הוא, למה בכורי ישראל היו זקוקים להצלה? מצה זו על שום מה, האם הטעם למצה זה בגלל שלא הספיק בצקם להחמיץ? הרי המצווה לאכול מצה נצטבנו כבר בראש חודש. ואז אמרנו השאלה היא לא רק על בעל ההגדה, אלא בתוך הפרק עצמו, בין ראשית הפרק לסופו. בראשית הפרק יש מצווה לאכול מצה, בסופו נראה כאילו בני ישראל מופתעים, והם מופיעים מצה כי לא הספיק בצקם להחמיץ. והשאלת המרור, אם באמת המרור הוא על שום שמרו המצרים את חייו אותנו במצרים, אז מה עניינו של המרור באותה שנה? אז אנחנו נתחיל מן השאלה היותר קלה, שאלת המרור. וכאן נלך בעקבות האבן עזרא, ואור החיים הקדוש, והרב מרדכי ברויר. אומר האבן עזרא בקטע מספר 5, אומר האבן עזרא כך, על מרורים יאכלו, אמר אחד מחכמי ספרד, בקטע מספר 5, ידוע כי הלכה תגבר בארץ מצרים בעבור מימי היאור, ובעבור שלא ירד שם גשם, כי האוויר הוא לך תמיד. על כן מנהגם היה לאכול בכל שולחנה מיני מרורים רבים מעשבים וחרדל. ואפילו לא היה למצרי אלא פת לבד, לעולם המרורים יהיו על שולחנו לטבול בו הפת, כי הם רפואה לאווירם. אחרי שהוא מביא את כל זה, אז הוא מסיים, כאילו, להציר את הנאמנות שלו למסורת, ואנחנו נסמוך על דעת קדמוננו ז"ל שפרשו לנו כי המרורים הם זרל וימרו את חייהם. בכל זאת אני מחויב לדעת חז"ל. אבל מה אומר בהתחלה? מה זה העניין של, של המרור? אז הוא מביא אחד מחכמי ספרד שהמרור זה פשוט אוכל שרגילים לאכול במצרים. מגלל שקשור לאקלים ולבריאות וכולי, רפואה לאווירם וכיוצא בזה. זאת אומרת, המצווה לאכול מרור היא בגלל שזה אוכל הרגיל, שככה יהיו רגילים לאכול במצרים. אוכלים את הבשר, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, כי כך מקובל. ואז חז"ל באים ואומרים, אוקיי, בגלל שזה מקובל, אנחנו נעשה איזה מצווה, התורה נתנה איזה מצווה לדורות, התורה התכוונה שאנחנו נאכל, כמו שהמקובל פעם במצרים, למרות שאנחנו נמצאים כבר בכל מקרה בארץ ישראל, ופה זה לא בערך המקובל, כדי, אז באים ומטעינים בזה את המשמעות של מרו את חיים בעבודה קשה. ככה עולה אבן עזרא. פירוש מפתיע. אור החיים הקדוש הולך אפילו שלב אחד הלאה. הוא מציע משהו קצת אפילו יותר מקרב את זה לטעמנו, תרתי משמע. גם טעם כסיבה וטעם כטייסט. לפי פשט הכתוב, הוא לפי מה שראינו שאמר השם, שצריך צלי אש ושיש שלם וכולי, זה יגיד שדעת עליון היא להראות בחינת הגדולה והחירות, ואין רשות אחרים עליהם. ולפי זה גם המרורים שיצב השם הוא לבד, כי כן דרך אוכלי צלי לכל עימו דבר חד. או בלשוננו, מה זה דבר חד? חריף. כי בזה יערב לכך האוכל ויוכל בכל אהבת נפשו. גם בזה יוכר גודל הערבות כשיקדים לפני מרורים. כן, איזה מין מתאבן, גם מה שהזכיר המצות הוא פרט אשר יכונן חך אוכל יתאם לו הצלי. בא אור החיים ואומר, למה אוכלים מרור? כי זה טעים. פשוטו כמשמעו, כי כשאתה אוכל, אתה לוקח מנה של לפה, עם בשר, אתה שם ירק, ואתה שם ירק, אתה שם חריף. וגם לא כך ברור, הרי המרור שלנו לא כזה חריף, אתה שם חסה, כן? שזה המרור, בלי ספק, המרור המקורי, ככה עולה מן המשנה, שלא בדיוק חריף, מר מתוק וכולי, אנחנו דנים בשאלה הזאת בכלל, לא כזה מר. בכל אופן, מה אומר אור החיים? זאת סעודת הצלה, זאת סעודת גאולה, והקדוש ברוך הוא אומר להם, תאכלו את זה כמו שצריך. על מצות מורים, אכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש מצות על מורים יאכלו. תאכלו את זה כמו שצריך. אז מה היחס בין זה לוימרו את חייהם? הרי זאת אומרת שבעצם לפי מה שהם אומרים פה, אבן עזרא, או מאחד אור החיים, אז המדרש הוא לא רק שהוא לא פשט, הוא הפוך מהפשט, כי המדרש אומר שאתה אוכל מרור כי הוא טעים. והאם חז"ל אומרים, לא, וימרו את חייהם, כי זה מר. אז זה לא רק אחר, זה ממש הפוך. אז מה הרב מרדכי ברויר ומציע לזה, מה המשמעות הרעיונית של הדבר, בצורה מאוד יפה בעיניי. והוא אומר כך, בקטע מספר 7. ונראה שזה עיקרם של הדברים. אילו באה הגלות, אני תמיד מתלבט מה עדיף. אני אולי אסביר קודם בעל פה, ואז נקרא את זה בפנים. עדיף קודם לקרוא ואז להסביר, או... הרב ברויר בעצם אומר דבר כזה, המרור, כשאוכלים אותו לבד, הוא באמת מר. חריף, כשאתה אוכל לבד, הוא לא טעים. כשאוכלים אותו עם הבשר, אז הוא מטעים את הבשר. אז הוא אומר כך, הגלות, הרעיון של המקרא, של פשט המקרא, לפחות לפי אבן עזרא ואור החיים, והמדרש, בא לבטא רעיון מאוד יסודי. מהי משמעותה של הגלות, של גלות מצרים, ואולי ממילא בכלל של הגלות? האם הגלות היא תקלה? אין לה משמעות, כל המשמעות היא היציאה ממנה, או שגם הגלות היא במכוון, יש לה תכלית, יש לה טעם, יש לה תכלית, יש לה סיבה. וכמובן שזאת התשובה הנכונה, בוודאי בגלות מצרים שנאמרת עוד לפני, ידוע תדע כי גר זרחה בארץ לא לה ועבדו ועינו אותו 400 שנה, שהיא לא באה כתוצאה מחטא. זאת אומרת, שיש לגלות עם, אבל הגלות, כשאתה נמצא בגלות עצמה, אז באמת זה רב אמר. אבל כשאתה מגיע לגאולה, אז אתה מבין מהי הטעמה של הגלות, מהי המשמעות, מה למדת ממנה. וזה עניינו של המרור, כלומר המרור כשלעצמו הוא בעצם מרור מר, אבל כשהוא עם הבשר, כשאוכלים אותו עם הבשר, אז הוא מתאים את הבשר. כשאנחנו מקיימים את המצווה כהלכתה בעזרת השם בעניין בית המקדש, אוכלים פסח, מצה ומרור, אז עם הבשר, אז בעצם המרור מתאים את הבשר. אנחנו מבינים בזמן הגאולה שהייתה משמעות לגלות. כשאנחנו אוכלים מרור זה שאנו אוכלים, כשאנחנו אוכלים את המרור לבד, בלי בשר, אז זה על שום שמרור המצרים את חיי אבותינו במצרים. בואו נראה את הדברים בלשונו הזהב של הרב ברויר. בקטע מספר 7. ונראה שזה עיקרם של הדברים. אילו בעגלות רק מתוך הסתר פנים, לא היה כל מקום להזכיר אותה בשעת הגאולה. שהרי בימי הגלות העלים הקדוש ברוך הוא את עיניו מישראל ולא נתן דעתו לעינותם. וכך היו ישראל לאכול ומצרו רעות רבות וצרות. ורק אשר הגיעה שעת הגאולה, העיר הקדוש ברוך הוא את פניו אל ישראל, שמע את נעקתם, ראה את עוניים ומיד גאל אותם מצרתם. נמצא שרק הגאולה באה בידי השם בעצמו, ואילו הגלות כביכול איננה מעשה השם, אלא היא מעשה האויב. והיא באה מאליה אחרי שהשם הסתיר את פניו מישראל. ולפיכך בשעת הגאולה יש להזכיר רק את מעשה השם הגדול. ואין להזכיר את מה שנעשה לישראל בידי האויב, כאשר עדיין השם לא השגיח על ישראל ולא נתן דעתו לסבל אותם. כלומר, אילו לא היה משמעות לגלות, היא לא הייתה מתוכננת, לא היה טעם להזכיר אותה. אולם, לא זהו היחס שבין גלות לבין גאולה כפי שהתורה מבארת אותו. אלא הקדוש ברוך הוא עצמו הביא את ישראל אל הגלות והוא המוציא אותה משם. כי הגלות דומה לקור הברזל שמזקחים בו את הזהב מסייגיו. הזיקוק עצמו הוא תהליך מכאיב, אולם כאשר הזהב יוצא מתוך הקור, אין הוא יוצא כדרך שבה. וכן הדבר גם בגאולת ישראל. כל עוד ישראל שוהים בגלות, הרי הם סובלים ואין הם רואים טעם בייסוריהם, והרי הם מתפללים לבוא הגאולה שתציל אותם מצרתם. אולם ביום הגאולה, הם רואים שהגאולה איננה אלא שלב האחרון של תהליך ממושך שהתחיל ביום ירידתם לגלות. הם מתבוננים בכל המעלות שקנו בימי הגלות, והרי מבינים עתה שלא רק הגאולה, אלא גם הגלות היא מעשה השם, וכל מה שעבר עליהם ימי הגלות מקבל משמעות ביום הגאולה. וכך הגלות עצמה הופכת עתה לחלק מן הגאולה ומוסיפה על מעלותיה. כמובן שיש מקום לשאול, מה עם המעלות שאנחנו לומדים מן הגלות? שזה הרבה מאוד תשובות. האם זה עצם הגיבוש של עם ישראל מהצרות? האם זה הכנה למתן תורה? האם זה ההיבט המוסרי שאנחנו נדע ואהבתם את הגר כי גרים הייתם ארץ מצרים, שעם ישראל יתחיל את המורשת שלו בחוויה של עבדות ושפלות, כדי שנדע כשאנחנו נהיה חזקים איך להתייחס לגר, לאטום, לאלמנה ולזרים שבתוכנו וכדומה. בכל אופן יש לה הרבה מעלות. את המעלות האלה אנחנו מכירים רק כשאנחנו נמצאים בזמן הגאולה. בזמן הגלות אנחנו סובלים מהגלות, עם הרעה ומרה, אבל בזמן הגאולה אנחנו יכולים להכיר במה יוסיף עלינו. ונראה, מסיים הרב ברויר בפסקה האחרונה בקטע 7, שמשמעות זו של הגלות באה לידי ביטוי מושלם על ידי מצוות אכילת מרור. כי המרור הוא ירק חד שאיננו ערב לחך, אולם ירק זה הוא מר רק כל עוד הוא נאכל בפני עצמו, אך הוא נעשה ערב לחך כאשר הוא נאכל עם הבשר, ולא עוד אלא הוא עצמו משביח את עם הבשר, הוא מעריב אותו בפי אוכלו. משום כך מצווה לאכול את הפסח על מרורים, כי האוכל את הפסח עם מרור מסמל באכילתו את היחס שבין גלות לגאולה. כי הגלות היא מרה כלענה, כל עוד היא עומדת לעצמה, ואיננה מצטרפת לגאולה. וראי דומה אפוא למרור זה, שהוא מר כאשר הוא נאכל בפני עצמו. אך הגלות עצמה נעשית חלק של הגאולה, והיא מוסיפה על מעלות הגאולה, כדרך שהמרור המסמל את הגלות, משביח את עם הבשר המסמל את הגאולה. אז אם כן, זכינו להסבר נאה בעיניי, לפחות בעניין המרור. כי אם אין, היחס שבין הפשט, אם נקבל שהפשט הוא כדברי בן עזר ואור החיים לבין המדרש, הוא בעצם יחס הגלות והגאולה, שדווקא האכילה של המצות המורים יאכלו עם הפסח מביאה בשלמות את הרעיון של המרור. נכון, אבל גם בפשט המקרא על מצות המורים יאכלו, נכון. אבל נעבור כן לשאלת הפסח. פסח זה על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא לא יתיב אותנו במצרים וכולי. ובכן, אז שאלנו, מה פתאום צריך להציל את בחורי ישראל? למה יומתו מעשו? כך שאלה ברבנאל. ואנחנו נציע תשובה ברוחו של אברבנאל. אני לא, לא זאת תשובתו, יש לו תשובה קצת אחרת, אבל ברוחו. צריך לזכור שכשאנחנו שואלים מהי המעמדם הרוחני של עם ישראל במצרים, אנחנו תמיד זוכרים את מאמר חז"ל שהם היו שקועים בממתת שערי טומאה. אבל צריך לזכור שלפני חז"ל, יש לנו מישהו קדום להם בהרבה, שמספר לנו סיפור שלא כתוב בספר שמות. וזה יחזקאל הנביא ביחזקאל פרק כ'. והוא אומר כך, מקור 8. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בחרי בישראל, ועשה ידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ועשה ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם, לא ציה מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואמר עליהם, בארץ מצרים, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילו למצרים אל תתמאו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא ישליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואמר לשמור חמתי עליהם לחלותם, לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים, ואז למען שמי לבלתי החל עיני הגויים, אשר הם בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם, להוציאה מארץ מצרים, והוציאה מארץ מצרים ואביהם על המדבר. מספר לו כאן יחזקאל חידוש גדול. בתורה אין שום התייחסות למה מעמדם הדתי, הרוחני של עם ישראל שנמצאים במצרים. אומר לנו יחזקאל, הם עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. לשבן עכשיו בין עצמנו את השאלה, למה מכת בכורות מכה דווקא את בכורי מצרים? ובכן, אם תסתכלו בקטע 3, בכתוב, הדגשתי את פסוק י"ב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם עד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני אדוני. מה הקשר בין הבכורות ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים? ובכן, הקשר הוא ברור. אנחנו יודעים שגם אצלנו בעצם, לפני בחירת הכהנים, גם אחרי זה יש להם קדושה מיוחדת לבכורות. הבכורות הם הכהנים האורגינליים, כך היה מקובל בכל העמים, וכך היה אמור להיות לכאורה גם בישראל לפני חטא העגל. אז אם כן, בכורי מצרים הם מכת בכורות בבכורי מצרים, במסגרת להוציא את עם ישראל ממצרים, אבל במסגרת בכל אלוהי מצרים יש שבטים, שכל הכהנים של אותה עבודה זרה ימותו, הבכורים. מה היה עם ישראל? אם אנחנו מקבלים את דברי יחזקאל, שבבית עם ישראל הם עובדי עבודה זרה כמו המצרים, אז גם בכורי ישראל היו אמורים למות. אז ממילא מובן, מה זה אשר פסח ואת בתינו הציל? בעצם בכורי ישראל, על פי מידת הדין, היו אמורים להינגף גם כן. כי אם המכה הזאת באה לנגוף את אלוהי מצרים, ובמסגרת הזאת היא מכה את בכורי מצרים, אז היה מקום לומר שגם הם לכאורה יענשו. עכשיו, הדברים הללו גם עולים, תפחו את הדף עכשיו במדרש, במחילת רבי ישמעאל, הרי כל עניינו של קורבן הפסח הוא בעצם סוג של כפירה בעבודה זרה, כן? יציאה לעבודת השם, כן? הן ישחט את אוהבת מצרים לעיניים ולא יסכלונו. אומר שם המדרש, מפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו 4 ימים, לפי שהיו ישראל שטופין בעבודה זרה במצרים, ועבודה זרה שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר היה עם עיני העדה נסתה ושגגה. אמר להם, ישחו ידיכם עבודה זרה וידבקו במצוות. רבי יהודה בן בטרה אומר, הרי אומר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה, וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח? נולד לך בן זכר, רבך מוציאך לחירות ואינו שמח? אם כן, למה נאמר ולא שמעו אל משה? אלא שהיה קשה ביניהם לפרוש מעבודה זרה. שנאמר ואמר אליהם שיקוצי עיניו השליחו וגילולי מצרים אל תתמאו. ואומר ויאמרו בי ולא עבור ושמוע וכולי ואז למען שמי לבלתי החל. כלומר כבר המדרש אומר לנו, עם ישראל שקו במתי שערי טומאה. בכורי מצרים עובדים לאלוהי מצרים. לכאורה, לפי דבריו של יחזקאל ולפי דבריו של המדרש. ואז אפשר יותר להבין למה דווקא במכת בכורות אתה בא ואומר את בתינו הציל. כי בעצם במכת בכורות, אם מכת בכורות מתמקדת בבכורי מצרים, בלהראות את שמו של הקדוש ברוך הוא ואת ידו החזקה, והוא מכה את אלוהי מצרים ואת העובדים להם, את כהני הדת שלהם, אז במסגרת ההפגנת ידו של הקדוש ברוך הוא היה מקום שאומר אלה מישראל שהם הכהנים לעבודה זרה, אז גם הם. ואז אם כן, זה אולי מסביר לנו משהו מההסבר הזה של, מהעניין הזה של בתינו הציל. יש עוד מקום להאריך בזה. בכל אופן, אברבנאל תועל את זה יותר בעניין המזלות, שהוא מכה את מזל תלה, וממילא אמורים הבחורי ישראל להיות מושפעים מהם. לשפה שלנו, עולם התרבותי שלנו, המזלות פחות מדברים, אבל התפיסה של שכר ועונש, אני חושב שהיא יותר יכולה לדבר. ואם באמת במסגרת העונש על עובדי עבודה זרה, זה עונשם שבחורי מצרים למות, היה מקום לומר, הווה אמינא שגם בחורי ישראל יהיו בתוך העונש הזה. מכאן נגיע לשאלות היותר קשות. שאלת המצה ושאלת החמץ. שאלנו אם כן, מצה זו על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמית, עד שנגלה למלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא גאה עליו. אז קודם צריך לומר לכאורה, שאלנו שאלה במקרא, ויפו את הבצק אשר הוצאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ כי גורשו ולא יכלו להתמהמה. לכאורה זה סותר את הרישא. אז שימו לב למשל רמב"ן, תראו בקטע מספר 4, רמב"ן מציע פירוש, וטעם ויפו את הבצק, שאפו אותו מצות מפני המצווה, שנצטבו שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. ואמר כי גורשו ממצרים, לומר שאפו אותו בדרך, בעבור כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, לאפות אותו בעיר ולשאת אותו אפוי מצות. ועל כן עשו אותו בצק, ומשרותם צורות וסילמותם על שכמם. ומערוב יפו אותו תרם יחמץ, בדרך או בסוכות, כשבאו לשם לשעה קלה כדברי אבותינו. מה אומר רמב"ן? נקרא שוב את הפסוק, פסוק למתת. ויפו את הבצק אשר הוצאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים. אנחנו מבינים, פשוטי המקראות, למה הם עפו אותו עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו. אומר רמב"ן, לא. הם באמת עפו מצות, תכננו לאפות מצות בגלל שהיה להם מצווה. אלא למה הם לא הכינו את עצמם, לא הכינו את המצות לדרך לפני שהם יצאו, זה כי גורשו, זאת אומרת ההסבר כי גורשו ממצרים לא בא להסביר למה זה מצות ולא חמץ, אלא למה הם מופיעים את זה בדרך. תסכימו אותי, אני חושב שזה די דחוק בפשוטי המקראות לומר שויפו את הבצק, עוגות מצות שרוצים במצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ולא יכול להתמהמה, זה הסבר לזה שהם עופים את זה בדרך, כשבעצם המילה בדרך לא בדיוק כתובה כאן. זה נראה כהסבר ללמה הם עופים מצות, כי גורשו ולא יכולו להתמהמה. זה נראה די דחוק פשוטה מקרות. בכל אופן, הרמב"ן מוטרד מהשאלה שלנו. עכשיו, לכאורה אפשר להשיב על נקלה, ויש מי שרצה להציע בכיוון הזה, שזה בכלל לא מדובר באותה מצה. כידוע, וזה עניין בפני עצמו להוכיח, אנחנו אצלנו פסח, חג המצות, זה כאילו מילים נרדפות, אבל במקרא עצמו יש את חג הפסח, שהוא בעצם חג שמתחיל מהזמן שמקריבים ומלקרים בקורבן הפסח, ומסתיים בסוף זמן הקרבה, האכילה של קורבן הפסח. ויש חג המצות שמתחיל מהלילה, והוא שבעת ימים תאכלו מצות. עכשיו, יש את המצה שנאכלת עם קורבן הפסח, ויש את המצות שצריכים לאחל בהמשך. עכשיו, אם נאמר כך, אז לכאורה, מה שנאמר להם בראש הפרק, זה לאכול מצה עם קורבן פסח. לא נאמר להם בפסח מצרים, שבהמשך צריך לאכול מצות. ויש מחלוקת בכלל בין תנאים, האם באמת בפסח מצרים, היה איסור לאכול חמץ למחרת. ואז אפשר לומר, שפסוק למד תת מדבר על מצה אחרת. פה מדובר על היציאה, כלומר בין הארבעים כשהם קיימו את קורבן הפסח ואכלו אותו על מצות המורים יאכלו בגלל שהייתה מצווה. ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגורות מצות כי לא חמץ. מה פתאום למחרת הם מופיעים מצות? מחרת הם יכולים לאכול פיתות, יכולים לאכול לחם למחרת. כי בפסח מצרים, לכאורה על פי הפשט, אין להם חובה לאכול מצות. אז למה גם למחרת הם אכלו מצות? זה בגלל ש הם גורשו ולא יכולו להתמהמה. אז לכאורה יש לנו תירוץ נפלא. כמה הביא אותו גם, הרש בעצם הביא אותו ואחרים. הבעיה עם התירוץ הזה, שאולי, שתי בעיות. קודם כל, לכאורה הוא מיישב את המקרא, אבל לא את בעל ההגדה. כי על בעל ההגדה מדבר, מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא יספיק בצקם להחמיץ, המצה הזאת היא מצת ליל הסדר. היא מצה שבעצם אוכלים עם קורבן הפסח. אז המצה הזאת היא לא על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ. המצה הזאת היא מצה שהיא בגלל ראש חודש. בגלל המצווה שנצבנו בראש חודש, אנחנו לא מבינים עדיין את טעמה. אז על בעל הגדה עדיין קשה, אבל גם במקרא זה לא כזה פשוט. כיוון שאנחנו יודעים שהמצווה, שבעת ימים מצות אוכל, הוא ניתנה כבר למשה בראש חודש, וכנראה גם נאמר לישראל, ביחס לשנים הבאות, לפסח מצרים. אז זה קצת מוזר לומר, מצה הזו שאנחנו אוכלים משום שלא יספיק ביצקם להחמיץ, רגע, אבל יש את מצת המצווה, האם באמת מדובר בשתי מצות שונות, האם באמת ואפו את הבצק השירו, כי לא חמץ הם אפו לשבעת הימים, רק יגורשו ולא יכולו להתמאמה, כשבעצם כבר ידעו שיש מצווה לכל שבעת הימים מצות, אבל מידעו שהיא לא חלה, באותו יום אפשר, יש עוד כמה וכמה קושיות על זה. בכל אופן, זאת הצעה שיש מי שניסה ללכת בה, לדעתי היא קצת דחוקה. התשובה היותר ידועה ומפורסמת היא תשובתו של רבי דוד אבו דרהם. צד השני של הדף, במקור מספר 9. אומר אבו דרהם כך, מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. יש לשאול, כי ציווי אכילת מצה לא היה מטעם שלא החמיץ בצקם, כי קודם לכן ציווה לאכול מצות בסתם, ולא אמר טעם לדבר. שאלתנו. ולכך פירש החכם רבי יוסף קמחי ז"ל, שמתאים למי שעושה בעניין המצות, שמה שנצטוו על המצות קודם לכן, היה על שם העתיד. שהשם יודע העתידות, ידע שהיה להם לצאת ממצרים בחיפזון, ואפילו אם היו רוצים, לא היו יכולים להחמיץ בצקם. ציווה לאכול הפסח על מצות ומאורים, ולאכול שבעת ימים מצה. לכאורה, תשובה פשוטה, ויחד עם זה, קושי לא פשוט בצידה. אומר רבי דוד אבו דרהם, מה אתה מקשה לקדוש ברוך הוא? הוא יודע את העתידות. נכון, שזה עדיין לא יתרחש. הוא אומר למצווה לכל מצה, כי הקדוש ברוך הוא יודע שלא יספיק בצקם להחמיץ. מה שמוזר בזה, למה, מה הרעיון בזה? מה הרעיון לתת מצווה על שום משהו שיהיה בעתיד? אם הקדוש ברוך הוא יודע שזה יהיה, אז שייתן לזה להיות. מה הרעיון לתת מצווה? אנחנו עושים מצווה כזכר למשהו שהיה. לתת מצווה על משהו שיקרה בעתיד, הקדוש ברוך הוא ודאי לא נבצר ממנו מאומה, אבל מה הרעיון לתת מצווה על משהו שיהיה בעתיד? זה חשוב, הדבר, האירוע הזה שיהיה בעתיד הוא חשוב, אז כאשר הוא יקרה והוא יתרחש, אז אחרי זה תינתן המצווה לדורות, לזכור את הדבר הזה שנעשה אותו לדורי דורות. אבל מה פתאום לתת מצווה לפני התרחשות האירוע? אז פעם בעבר ניסיתי להציע, אני אציע שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה שבעבר חשבתי לה, שאולי יש עניין דווקא כאן, בפרק הזה, לעשות איזה מין בלבול של הזמנים, שהקדוש ברוך הוא ייתן משהו על משהו שמצווה, על משהו שיתרחש, כשהוא יתרחש אנשים יראו, וואו, הנה, זה מה שהשם אמר לנו, שנאכל מצה, הנה עכשיו אנחנו באמת אוכלים מצה, אבל כי לא הספיק בצקנו, לא רק בגלל המצווה, אלא גם בגלל הכורח של המציאות, כי אנחנו מגורשים ממצרים. מה הרעיון לעשות זה דווקא כאן? כשאנחנו מסתכלים על ספר התורה, נדמה לי שבשמות פרק י"ב משתנה הסוגה, הז'אנר. כשאנחנו מסתכלים מי בראשית, ועד שמות פרק י"ב, עיקרה של תורה זה סיפור. סיפורים בתוכה משולבות גם כמה מצוות, גיד הנשה וכדומה. אבל בעיקרון זה סיפור. משמות י"ב ועד סוף כל התורה כולה, זה בעצם מצוות. יש בתוכה משולב הסיפור של עם ישראל ויציאתו ממצרים ומתן תורה וכדומה, אבל עיקרו מצוות. זה ממש משתנה הז'אנר באופן די חד בשמות פרק י"ב. בפרק י"ב עצמו אנחנו רואים שהמצוות ניתנות והאירועים מתרחשים. המצוות ניתנות והאי בחצי הלילה. זה הפרק שבו שני הממדים האלה נפגשים ביחד. הממד המצוותי והממד של האירועים שהקדוש ברוך הוא מנהל בהם את העולם. ואז אולי, חשבתי שאולי יש מקום לומר שדווקא זה רעיונה של המצווה, שכאן תינתן מצווה על שם העתיד. ולמה? כי בכך כאילו בא לידי ביטוי הרעיון שהקדוש ברוך הוא נותן המצוות, הוא גם מנהל את ההיסטוריה. כלומר, זה שנותן לנו את המצוות, הוא גם זה שמנהל את ההיסטוריה. והראיה, הנה הוא נותן לנו מצווה לאכול מצה, ובסופו של דבר המצווה הזאת מתקיימת בגלל כורח של דברים שקורים. והוא נותן לנו אותה שבועיים לפני שזה קרה. זאת אומרת שדווקא כאן יש עניין להכניס את העתיד, לשלב את המצוות יחד עם האירועים כולם, כדי לבטא את הרעיון הזה שאלוהי המצוות, אלוהי התורה, הוא אלוהי ההיסטוריה, הוא מנהל את ההיסטוריה. והפריצה הזאת של הקדוש ברוך הוא להיסטוריה של עם ישראל, החד פעמית הזאת, המובהקת הזאת, בצורה כל כך מובהקת בניסים גלויים, היא חד פעמית של יציאת מצרים והר סיני וכולי, וקריעת ים סוף ביניהם. זה אירוע כל כך משמעותי, ובתוכו, כלומר, כשאנחנו רואים שהם, את אלוהי ההיסטוריה, אז חשוב לנו להבין שגם הוא נותן התורה, כפי שנראה אחרי זה בהמשך, לאורך התורה כולה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עם ישראל במדבר, וגם נותן להם מצוות. וזה הראשית שלו הוא כאן. ולהביא לידי ביטוי את הרעיון שאלוהי ההיסטוריה הוא גם אלוהי התורה, ניתן לנו מצווה על שם משהו שיקרה בעתיד. הנה, הקדוש ברוך הוא שנתן לנו מצווה, מסתבר שהוא גם זה שידע שאכן כך יקרה, כי אנחנו נגורש ולא יכלו להתמאמה. אז זאת אפשרות על דרך הדרוש. אני חושב שיש משהו, אפשר לומר משהו יותר משמעותי ויותר עמוק. ואני חוזר לשאלה ששאלנו קודם, שאני חייב לומר, אני בשנים האחרונות התרידה אותי מאוד. מה כל העניין של ההתרמה בתת, כן, להתרים את כל סיפורי פסח מצרים, להכניס אותם כאן ועכשיו. זה כל כך לא במקום, כל כך לא טקטי. משה רבנו, אתה מוציא אותם ממצרים עכשיו, ריבונו של עולם, אתה מוציא אותם עכשיו ממצרים, אתה מדבר איתם על החג שיהיה, על היציאה שעוד לא הייתה, ועל השבתת החמץ, וכל פרטי הפרטים, ומשה כשהוא מספר להם את זה, אז הוא גם אומר להם שיבוא יום, ונחם ישאלו מה העבודה הזאת לכם. הכל פה מוטה עתיד, כשהוא כאילו לא במקום לדבר כאן על העתיד. ולכן, נראה לי שצריך לחזור שוב למשהו שבעיניי, אני חושב שהוא ממש פשטי המקראות, וכנקודת המוצא, אני אקח את הפסוק, יש פסוק אחד שאומרים בהגדה, ארבע פעמים בהגדה. מה הפסוק הזה? חוזר ארבע פעמים בהגדה. והגדתי לבינך ביום ההוא למור, ועבור זה עשה השם אני מצאתי במצרים. תבדקו, זה ארבע פעמים בהגדה. מאוד משמעותי. הנה, מספר 4, קדוש. מקור 11. זה בפרק י' ג'. ועקב יחד אדוני אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ראה לך חמץ ולא ראה לך שעור בכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. אומר שוב, בואו נחשוב על פשטו של הפסוק הזה. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. והיה לך לעלות על ידך ולזכור בין עיניך, למדתי את אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציא לך אדוני ממצרים. מה זה בעבור זה? בעבור זה עשה שם לי בצאתי ממצרים. אומר אבן עזרא, קטע 13, אמר רבי מורינוס, פירוש בעבור זה היה ראוי להיות הפוך. זה שאני אוכל מצות בעבור שעשה השם לי. בעבור זה, זאת אומרת, זה שאני מקיים את המצוות, זה כי השם הוציא אותי ממצרים. והביא רבים כמוהו לדעתו שהלשון כביכול הפוכה בפסוק. ולפי דעתי אין אחד מהם נכון, כי איך נהפוך דברי אלוהים חיים. ותם הפסוק הפך מחשבתו. כי אין אנו אוכלים מצות בעבור זה. אנחנו לא אוכלים מצות כי יצאנו ממצרים. אלא פירוש בעבור זה, בעבור זאת העבודה, שהיא אכילת מצה ולא יאכל חמץ, שהוא תחילת המצוות שציווה לנו השם, עשה לנו השם אותות עד שהוציאנו ממצרים. והטעם לא הוציאנו ממצרים רק, כלומר, אלא לעובדו, ככתוב בהוציאך אתה ממצרים תעבדו את אלוהים על הר הזה. כאן בדברים האלה, אני חושב גלומה אמת גדולה שלא תמיד שמים לב אליה. יש חידוש גדול בסיפור יציאת מצרים, לעומת כל המצוות כולם. במצוות הפסח ובמצוות סיפור יציאת מצרים. בדרך כלל, האירוע הוא החשוב, והסיפור הוא תזכורת לאירוע. קרה אירוע גדול, ואנחנו מזכירים אותו על ידי זה שאנחנו חוזרים ומספרים בו וכדומה. וכאן התורה אומרת לנו, כאן לא. האירוע הוא לא החשוב, החשוב הוא הסיפור, החשוב הוא מה שילמד מזה לדורות. בעבור זה עשה השם לי, בעבור שנשמור מצוותיו, אומר אבן עזרא. זאת אומרת, בעבור זה עשה השם לי, כלומר כל היציאת מצרים, היא הייתה כדי לכונן עם שהולך בדרכי השם, שמקבל עולם מלכות שמיים, שמבין מהי משמעותה של חירות, שמבין את המשמעויות הרוחניות והמוסריות שנטבעות ממנה. כל זה כדי... ולכן זה מסביר למה כל כך משמעותי בסיפור היציאה עצמו לדבר על מה שיהיה בעתיד. כי זאת התכלית. כלומר, בניגוד אנחנו חוגים את חנוכה בגלל מלחמות לסגור את ניצחון החשמונאים. ואנחנו יושבים בסוכה כדי לסגור שאבותינו יצאו. ביציאת מצרים זה לא ככה, התורה מזכירה שוב ושוב את שאלת הבנים, והיה כי שלך בנך, מה העבודה הזאת לכם, והתורה חוזרת ואומרת, ובתוך הסיפור עצמו מספרת לנו את פרטי החג בשבעת הימים, כי זאת התכלית של הכל. תראו את הדברים, ממי שניסתה קצת לחדד את זה, נחמה ליבוביץ' בקטע 14, והיא אומרת ככה, לדעת רש"י, זה גם שיטתו של ואבן עזרא, לא תהיינה איפה המצוות, כדעת רבי מורינוס, ובעל ספר החינוך אמצעי חינוכי בלבד, לרסן את האדם ולמשוך את ליבו אחרי הפעולות. אלא תהיינה המצוות כולן, כל עבודת הבורא עצמה, התכלית, אשר אין אחרי התכלית. וכל חיי אדם, חיי אדם הפרטי וחיי האומה כולה על כל מוסדותיה וערכיה, חירות, ארץ, מדינה, כלכלה, תרבות, רק כלים לאפשר לנו את עשיית המצוות, זאת עבודת הבורא. כדברי אבן עזרא, הוציאנו השם ממצרים רק לעובדו. נראה לי שזה דבר כל כך פשוט, אבל בעיניי הוא חידוש גדול. מי שאגב מנסח את זה מאוד יפה בספרו זה הרב שגר, שקלתי להביא פה, שהוא בעצם מראה גם מאוד מקומות, אבל שזה בעצם שינוי בתודעה שלנו של סיפור, של מצוות יציאת מצרים, שהמצווה, שבעצם האירוע עצמו הוא כדי שנספר אותו, הוא כדי שנחגוג את הפסח, כדי שנעצב בנפשותנו את הערכים הגדולים האלה של התורה. זאת התכלית. ואז ממילא, ברור בלבול, לכאורה בלבול הזמנים הזה שיש פה בפרשה הזאת, שהיא כאילו מטרימה כל הזמן את העתיד. והפסח, ואז גם הבודרה מקבל פה משמעות יותר מתקבלת על הדעת, שניתנת מצווה על שם משהו שיהיה בעתיד. ותוך כדי המצווה, המעבר הזה מן האירועים למצוות, ותוך כדי סיפור הדברים, אתה אומר, תראה מה יהיה בעתיד, כי בעצם התכלית היא אותו עניין של... אפשר להביא לזה ראות ממקורות רבים במקרא, ונדמה לי שזה עיקרי הדברים, ואולי זה מסביר... אני לא חושב שזה מסביר בצורה משכנעת, לפחות לעניות דעתי, את העניין הזה של עניינה של המצב. ובעיקר של עירוב הזמנים שיש בפרשה הכל כך מרכזית הזאת בשמות פרק י' ב'. כאן נגיע לשאלת החמץ, שהיא קשורה ולא קשורה, אולי עומדת בפני עצמה. מה הסיפור שיש לתורה עם החמץ? נכון, חשוב לאכול מצה, אבל נראה שלתורה יש זה מלחמת חורמה וחמץ שהיא לא פרופורציונלית לשום דבר אחר. נקרא שוב את הפסוקים כבר כאן, כן, שראינו במקור הראשון, כשהתורה מציגה את פסח דורות, פסוק י' ד', והיה היום הזה לכם לזיכרון, לחגותם אותו חג לנועה לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו, שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. יש מצוות תשביתו, לפי חז"ל, קום ועשה, כן, לשרוף את החמץ, או לקבור אותו, לפי מחלוקת חכמים, אבל אנחנו דואגים לשרוף. מצוות עשה, תשביתו שאור מבתיכם. כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש עם ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. כן, איסור כרת, האיסורים החמורים שבתורה. למה? מה טעמו, מה רעיונו של האיסור הזה? כי המצה מזכירה לנו את היציאה, מזכירה לנו את החירות, את המעבר וכו'. ויום הראשון מקרא קודש ויום השני מקרא קודש יהיה לכם וכו'. ואז הוא ממשיך שוב, בראשון ב-14, ואז בפסוק י' ד', בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת. ונכרתה נפש עם עדת ישראל בגר ובזרת הארץ. לא רק לא לאכול, שאור לא ימצא בבתיכם, מלחמת חורמה. אין כמעט דוגמה בתורה למלחמה, למאבק כל כך חמור כמו המאבק שיש לתורה נגד החמץ. זאת בתורה שבעל פה הוא מקבל בחז"ל עוד יותר עוצמות חריפות, זה גם איסור כרת וגם בל ירא ובל ימצא. הרי אין לנו באיסורי אכילה אחרים דבר כזה, אז אין איסור בל ירא ובל ימצא על בשר נבלה, על בשר חזיר. אין איסור, מותר לי להשהות חזיר, אסור לי לאכול אותו. בסדר, יש לו יגדל עם חזירים, אבל אין ודאי לא איסור תורה. בוודאי נבלה או טרפה וכו'. ופה התורה יוצאת מגדרה. זה גם אחרי זה אצל, בתורה שבעל פה, חמץ במשהו, כן? כל האיסורים האחרים בטלים, כמעט כל האיסורים האחרים בטלים, ב-60, ב-200, פה זה במשהו, כן? זה אומנם מדרבנן. ואנחנו רואים שיש ממש, ובהלכה, כן? אנחנו נלחמים, זה מצד אחד. אז מה הרעיון של איסור חמץ? מצד שני, יוצא בדבר מאוד מוזר, ששוב, ופה אני עובר לתורה שבעל פה, להלכה, שעם כל הזה החומרה הגדולה של חמץ, יש בו גם איזה כולה מאוד גדולה ומוזרה. ומה היא? שאפשר, מדאורייתא, בביטול בעל מסגי. ביטול, אתה אומר איזה אברה קדאברה, כל חמירה וחמיה, ואז פתאום זה לא חמץ, שזה מוזר. צד אחד חומרה כל כך גדולה, מצד אחד כולה כל כך גדולה, אבל לזה נגיע עוד מהדורש בעל פה. מה אם כן הרעיון של איסור חמץ? אז אם כן, כשאנחנו עוסקים בפשט המקרא, אנחנו יודעים שחמץ במקרא מופיע לא רק בהקשרים של חמץ, מופיע גם בהקשרים של קורבנות, ואולי נוכל ללמוד משם משהו על משמעותו של איסור החמץ. אז אם תראו במקור 17, בויקרא פרק ב', כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, וכל קורבנך, כל קורבן מנחתך במלח תמלח, לא תשבית. מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. אז אולי נוכל ללמוד מאיסור החמץ על הקורבנות משהו על רעיונו של החמץ. אז אומר הרמב"ם במורה נבוכים, מהו הטעם לאיסור חמץ על המזבח, בקטע מספר 18? מכיוון שעובדי עבודה זרה לא היו מקריבים לחם שלא הוחמץ על ידי שעור, והיו מרבים להקריב דברים מתוקים ולהגיל את קורבנותיהם בדבש, כמפורסם בספרים שציינתי לך, וכן לא תמצא בשום קורבן מקורבנותיהם מלח, לכן השר התעלה להקריב כל שעור וכל דבש, וציווה להמליח תמיד על כל קורבנך תקריב מלח. הרמב״ם כדרכו במורה, התורה כולה מלחמה בעבודה זרה, אצל עובדי עבודה זרה היה מקובל להביא, כמובן שהלחם החמץ הוא הלחם המשובח, והפירות המתוקים הם הפירות הטובים, היה מקובל להביא את זה, אז אנחנו להפקיע מדי עבודה זרה, נעשה הפוך, אנחנו לא נביא לחם משובח ולא נביא פירות מתוקים, אלא דווקא מלח וכדומה, וכשזה מבטא את הרעיון שאצל עובדי עבודה זרה, הקורבן בעצם הוא מאכל האלים, אז אני מביא למאכל האלים, אני צריך להביא להם את המאכל הכי משובח, הלחם החמץ הוא הלחם המשובח, והפירות המתוקים הם הפירות הטעימים, ולכן הם אוכלים את זה, אני צריך להביא להם את הכי טוב. אבל בתפיסתנו, הרי הקורבן הוא כדי, לא, הקדוש ברוך הוא לא אוכל חלב מרעים, כן? הקדוש ברוך הוא לא נהנה מהקורבן, אלא משפלות הנפש של האדם, מהמקום שזה מביא את האדם וכדומה, ולכן, האם זה מקדם אותנו בלהבין משהו מאיסור חמץ בפסח? חורה לא. לא, קצת קשה לראות את הקשר בזה, אוקיי, אז בקורבנות אסור לנו, ואז מה, פסח הוא כמו כל שבעת הימים, הם כמו קורבן וכדומה, קצת דחו, וגם חוץ מזה, צריך לומר את האמת, הפירושים האלה של הרמב״ם, הנפש לא תמלא, כן, הם מתאימים לכל הגישה של הרמב״ם במורה, אבל לא תמיד הם מספקים את הלב. ואז אנחנו מכירים את הפירוש היותר מקובל, שחמץ מסמל גאווה. דבר שאפשר לו לראות אותו החל מחזל, דרך ראשונים, ועוד יותר באחרונים, שבסגנונות שונים, שעניינו של החמץ, זו גם הסיבה למה לא מביאים חמץ למזבח, וגם העניין של הפסח, אנחנו, המצה מסמל את ענווה, וחמץ מסמל גאווה, שהיא עמידה מגונה מכל המידות, ונראה למשל, בסגנונו של הרב יואל בן נון בקטע 19, הוא מאמר גדול, מדבר על החמץ גם בקורבנות וגם במצה, ואז הוא כותב כך, זה רק פסקה, אבל רבים רבים כתבו בסגנון הזה. הקרבה שאדם מקריב על המזבח, הרי בדומה לתפילה עמידת האדם לפני השם, מתוך הרגשת קטנות ואפסות ובתחושת לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי מי אני ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אי אפשר לעמוד לפני המזבח בתחושת עשירות גאה, האומרת יש לי, או כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. הקרבה כזאת יש בה משום חוצפה של גאווה וגבהות לב, אחד החטאים החמורים ביותר במקרא. על כן, כל שעור וכל דבש, סמל העשירות ותחושת הסובע, לא תקטיר ממנו אישה להשם. אמנם קורבן ראשית תקריב אותם להשם, כן? בעומר, בשתי הלחם, סליחה. וביקורים אלה מראשית כל פרי אדמה באים עם ההצהרה החגיגית של מקרא ביקורים, אשר באה בדיוק כדי לבלום את הסכנה, שמא הרגשת הסובע תוביל לבעיטה, וישמן ישרון ועיוות. אך גם אז, אין בהם בגדר תפילה להעניק כי הטוב לפני השם ישפוך שיחו. ולכן אי אפשר להקריבם על המזבח, ולמזבח לעלול לריח ניחוח, ואז כיוצא בזה דרשנים ופרשנים, נראים לנו שבעצם עניינה של המצה להמיד אותנו את מידת הענווה, ואיסור החמץ זה איסור הגאווה, שעור שבעיסה זה יצר רע, זה הגאווה וכו'. טוב, אם קבלה היא נקבל, אבל למה זה היסוד הכל כך חשוב בפסח? זה א', נאמר, קשה למצוא לזה רמז במקרא עצמו. בפשוטי המקראות קשה מאוד למצוא לזה רמז. ודווקא ביציאת מצרים התורה רוצה להילחם כל כך במידת הגאווה. אין ספק, מידת הגאווה, מידה נוראה ואיומה וחמורה וכו', אבל זה נראה דרוש שהוא צומח מתוך המצוקה. התורה רואה בזה איסור כל כך חמור, וצריך להסביר מה זה. אז המידה החמורה כל כך היא מידת הגאווה, אז אם כן, החמץ מסמל את מידת הגאווה. 10 דקות. בסדר. ולכן אציע אולי משהו אחר שאני חייב לומר, אני בתחילה ראיתי בו דרוש, ואז נגלה לי משהו ככה בשיח הדעת שפתאום קרב את הדברים מאוד לליבי, כממש קרוב לפשוטו של מקרא, כך לפחות נראה לי. כפי שאמרתי, בבדיקת, בחמץ יש לנו דבר מוזר. מצד אחד התורה רואה חומרה גדולה מאוד, מצד שני, בתורה שבעל פה אנחנו מוצאים גם חומרה גדולה, וגם את הרעיון המופלא הזה, התמוע הזה של ביטול. תראו בקטע מספר 15-16, הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדיקת חמץ מדי רבנן ודמי דאורייתא בביטול בעל מסגי. שם הדעות שונות, רש"י אומר, דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו, שהתורה באה אומרת כבר לפי רש"י שהשבתה זה בלב. מצד אחד, כל כך לא יראה ולא ימצא. מצד שני, בלב, מה זאת אומרת? אני יכול להשאיר את כל החמץ ולהגיד, זה לא חמץ וזה מפסיק להיות חמץ? מוזר. הרמב״ם, איך הוא מבטא את זה, מנסח את זה, בהלכות חמץ הוא מצא בקטע 16, ומהי השבתה זו אמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו, ויחשוב אותו כעפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר, וכדבר שאין בו צורך כלל. זאת אומרת, אני יכול להשאיר את כל החמץ בבית? רק להחליט שהוא לא חמץ, הוא כעפר הארץ, ולא עברתי בלרב על ימצא, אז נכון, חרבים תקנו בדיקה שמה יבוא לאוכלו. אבל בעצם אם השארתי את החמץ וביטלתי, אז אני לא עברתי. וגם להלכה כך. אבל שוב, יש מצווה לבאר אותו שמה יבוא לאוכלו. דבר מוזר, שפתאום יש מצד אחד חומרה כל כך גדולה, מצד שני מספיק איזה מין מהלך רעיוני כזה, שאני מחשיב אותו מאיפה שאמרנו שאני יכול לחשיב משהו לאפר ויהפוך להיות אפר בגלל זה. החמץ ישאר חמץ. אז נכון, באמת, התוספות מבין בצורה אחרת ביטול, מדין הפקר, אבל בצורה הפשוטה זה מוזר מאוד. ואז לפני כמה שנים ראיתי רב קשר מצטט איזה זוהר, שכפי שאמרתי, בבת ראשון היה נראה לי משהו מופרך לגמרי, ואז אחרי זה מצאתי לו סימוכין ממקורות די מפתיעים. אומר הזוהר כך, תראו בקטע 20, והנה מצאנו בזוהר, כתיב אלוהים מסכה לא תעשה לך, וכתיב בתרי את חג המצות תשמור. אלא אחי הוא כמוה, מן דאכיל חמץ בפסח, כמן דפלח לעבודה זרה יהיו. תרגום, כתוב בתורה אלוהים מסכה לא תעשה לך, ובסמוך לזה את חג המצות תשמור, אלא כך העמידוע, מי שאוכל חמץ בפסח, כמו מי שאוכל עבודה זרה. סליחה, כמו שמי עובד עבודה זרה. תא חזי בואו ראה, כדי נפקו ישראל ממצרים, נפקו מרשות הדלהון, מרשו האחרה, מאור רשות דייקרו חמץ וכו', ודאי יקרו עובדי כוכבים ומזלות, ודאי יהיו רזה דייצר רע. קיצור, אומר הזוהר שישראל יצאו ממצרים, הם יצאו מרשות האחרת, מרשות עבודה זרה. בקיצור, אומר הזוהר, החמץ הוא הסמל של עבודה זרה. אוקיי. מאיפה? מה? כלומר, עם ישראל יוצא ממצרים, בכל אלוהים מצרים יעשה שבטים. לצאת ממצרים זה לא רק לצאת פיזית, זה לצאת גם מתרבות מצרים, מעבודה זרה. והתורה רוצה במלחמתה, בעבודה זרה, אנחנו רואים באמת שיש מלחמת חורמה בתורה נגד עבודה זרה ונגד חמץ. וכפי שנראה עוד רגע כמה דוגמאות, הרב קשר מראה לנו הרבה מאוד הלכות שמקבילות בין חמץ לעבודה זרה. הוא אומר, וואלה. זה כנראה שהתורה רוצה לומר לנו, אנחנו יוצאים ממצרים לעבודת השם, אנחנו חייבים לשנות את הכל מהשורש, ולצאת מעבודה זרה, והחמץ הוא מסמל את העבודה זרה. למה אבל? זה עדיין לא ברור, למה חמץ זה עבודה זרה? תכף נגיע לזה. אבל חמץ הוא עבודה זרה, ולכן זה מסביר את כל החומרות שיש בחמץ, ואולי גם את הכולה הזאת של ביטול. אומר הרב קשר, תראו בקטע מספר 21, זה רק פסקה קטנה מתוך מערכה שלמה שלו. ולפי כל הנ"ל נראה, שיש מקום לומר שחמץ אוסור בפסח איסורו מעין איסור עבודה זרה. כלומר, שהתורה הטילה על השעור והחמץ בפסח, מעין איסור שעור וחמץ שהיו עובדי עבודה זרה משתמשים מהם לקורבן עבודה זרה. וחג הפסח שיסודו היה במצרים ביטול עבודה זרה, עשתה התורה את השעור והחמץ מעין סמל של עבודה זרה, שצריך להתרחק מהם עד קצה האחרון, כמו כל הדינים הנוהגים בעבודה זרה, כמו שיבואר. בעבודה זרה יש מין בעלי רבה למצא, ויש מין תשביטו, יש עניין להשביט, להשמיד עבודה זרה, וכי יוצא וזהו. לפי זה מובן, שפיר, שגם בשעור מועיל ביטול, משום דשורש, האיסור של שעור בפסח הוא משום עבודה זרה. וכשם שנתנה התורה על חמץ, כל החומרות שיש על עבודה זרה, נתנה גם הקולה שיש בעבודה זרה. אם כן, כמו בעבודה זרה מועיל ביטול, כן מחמץ. אז מביא עוד דינים של איסור שריפה ואיסור במשהו. מה בעצם הרעיון? הוא אומר ככה, עבודה זרה של גוי, איך אפשר לבטל אותה? על די שאדם אומר, זה לא עבודה זרה. הגוי מאמין שהבקבוק הזה זה אלוהים, אז זה עבודה זרה. ברגע שהוא אומר, זה לא, אז באמת הופך לחוזר להיות בקבוק. אז זה מסביר למה ביטול מועיל בעבודה זרה, רק עבודה זרה של גוי, של נוכרי, שהוא מבטל אותה, אז היא מפסיקה להיות עבודה זרה. אז אם כן, כמו שיש, אם באמת חמץ הוא מסמל את העבודה זרה, אז כמו שיש ביטול, מצד אחד יש מלחמת חורמה בעבודה זרה, מצד שני הגוי יכול לבטל עבודה זרה על ידי ביטול, על ידי האמירה הזאת שזה לא עבודה זרה, אז גם החמץ, הוא יש לו את החומרות של עבודה זרה, ולכן יש בעל הרבה להימצא וכו', ואיסור כרד, איסור במשהו וכדומה, אבל גם הוא מבטל את זה בליבו, אז זה מפסיק, להיות חמץ. אוקיי, ראיתי בזה דרוש נאה שנים רבות, עד שלפני זמן מה התגלה לי, התחלתי לחקור את מקורו של הלחם בעולם, ואז מסתבר שמי שהמציא, מי שהביא לעולם את הלחם, זה לא אחר מאשר המצרים. ויש סיפור שלם בתיאולוגיה המצרית של האל אואזיס שהתחתן עם אחותו ושקראו לה ככה וכולי, ונולד, והם הביאו לעולם, כשהילד שנולד הוא הביא לעולם את הרעיון הזה, המצאה הזאת של הלחם. הלחם זאת הייתה המצאה, יכולת להטפיח על ידי שעור, כלומר על ידי קמח שהחמיץ, ובזה להשביח את הלחם, זה היה המצאה שהביאה לעולם התרבות המצרית, והוא היה קשור מהותית לפולחן המצרי. ויש לנו ראיות לכך בספר בראשית. איפה בראשית אנחנו רואים שהלחם הוא קשור לפולחן המצרי? לא יאכלו המצרים לאכול את העברים לחם. מה יש להם לאכול עם העברים לחם? אבל אם באמת הלחם הוא קשור לפולחן המצרי, אז זה מאוד מסביר את זה. וכיוצא בזה, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, כן? אז חז"ל דרשו, הלחם זה אשתו אצל פוטיפר, הלחם אשר הוא אוכל. אבל שוב, הוא כל אשר יש לו נתן בידו, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל. זאת אומרת, אולי זה גם מסביר למה שר המשקים, שר האופים נתלה ושר המשקים, שר האופים חטא בדבר החמור, בדבר שהוא קשור לפולחן המצרי. זאת אומרת שהדרשה הזאת של הרב קשר או של הזוהר, שחמץ מסמל עבודה זרה, היא לא מין דרשה מאוחרת כזאת או דרשנית כזאת, אלא בעצם אחוזה במשהו שמאוד קשור למציאות. שבאמת הלחם קשור לפולחן המצרי. ואז יציאת מצרים, כמו שאמרנו, זה גם מאבק בה, לא רק להוציא את ישראל ממצרים, להוציא את המצריות מעם ישראל. עם ישראל, ראינו בקורבן הפסח, כשהסברנו את שאלת הפסח, הוא עובד עבודה זרה, כמו שראינו ביחזקאל, הוא שקוע בתואבות מצרים. צריך להרחיק אותו מעבודה זרה, ולכן איסור החמץ מסמל את היציאה הזאת. התפריט שלנו שונה, שאנחנו נכנסים לעבודת השם. בלידה של עם ישראל, אז הוא חייב להביא לידי ביטוי שבחרבנו מכל העמים שמוציא אותנו מטומאת מצרים לטהרת ישראל, הדבר הבסיסי ביותר, האוכל הוא שונה. אותם שבעת הימים מבטאים את זה. אז תגידו, למה לא כל השנה כולה? אני חושב שפה אולי נכנס העניין הנוסף של הגאווה. אני חושב איזה עבודה זרה יש בזמננו? מה זה עבודה זרה בזמננו? כן, עבודה זרה בצורתה הפרימיטיבית כבר אינה קיימת. אבל עבודה זרה, בדיוק, אדם יכול לקחת דבר שהוא החשוב, ולהפוך אותו לחשוב ביותר, הוא הופך להיות עבודה זרה. זה יכול להיות הקריירה, זה יכול להיות הכסף, זה יכול להיות הטכנולוגיה, זה יכול להיות התרבות מסוימת, זה יכול להיות כל מיני דברים. זאת אומרת, יש עבודה זרה שהיא הגאווה, הניפוח של דבר מסוים מעבר למקומו, ההתרוממות הזאת של דבר שיש לו מקום של עצמו, הוא חשוב. התרבות, האומנות, הכסף, הקריירה הם חשובים. ההתנפחות שלו מעבר למקומו זה סוג של עבודה זרה. זאת אומרת, הגאווה והעבודה זרה אולי נושקות זו לזו, אז למכן אולי גם הדרוש הזה חוזר לנו לעניין המקורי הזה. אז אם נסכם בשלושה משפטים, מה שבעצם ניסינו לומר היום כאן. שאלנו על פסח, מצה ומרור וחמץ. שאלנו פסח למה, ואמרנו, כי בעצם גם בחורי ישראל אולי עבדו עבודה זרה, כמו שעולה ביחזקאל, והיו צריכים הצלה. שאלנו על מצה, שאלנו על מרור, הבאנו את הגישה של הרב בויאר שאומרת שהמרור יש בו גם את טעם הטוב וגם את טעם הרע, ללמד שבזמן הגאולה זוכרים שגם למשמעות הייתה גלות, שאלנו על המצה, והסבר וראינו שבעצם המצה מבטאת משהו שיהיה בעתיד, כי בעצם כל יציאת מצרים היא מוטת עתיד, כי התכלית של יציאת מצרים היא עבודת השם. הסיפור הוא העיקר ולא האירוע עצמו, האירוע הוא מוטה, הסיפור, ולכן חשוב להדיש כבר בראשית את עניין המצה. ודיברנו על החמץ, וניסינו להציע שהחמץ קשור לעבודה זרה, כפי שמציע הזוהר, וכפי שראינו תימוכין לכך מתרבות העולם. שיהיה לכולנו חג כשר ושמח. אז לא, סליחה.